השבת פרשת משפטים, הרבה שנים עם פרשת משפטים קוראים גם את פרשת שקלים. בפרשה שלנו, פרשת משפטים, ישנם 53 מצוות. כמניין גן של מצוות. אלה המצוות שאנחנו מקבלים מיד לאחר קבלת התורה. והמעניין הוא שהמצווה הראשונה בפרשה, כי תקנה ודברי, שש שנים יעבוד, בשנה השביעית יצא לחופשי חינם. המצווה הזאת לא כל כך שכיחה, גם בזמן שהיה נהוג, שהיו עבדים, לא לכל אחד היה עבד עברי, מכל מיני סיבות. אבל בדרך כלל עבד עברי הוא עבד שנמכר בגנבתו. אף אחד לא רוצה גנב בבית, שיגנוב לו גם את הבית ועוד לשלם לו. והמצווה הזאת נבחרה להיות המצווה שפותחת את שרשרת המצוות בפרשה שלנו. ודווקא המצווה הזאת. והסיבה לכך שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל זה לא נגמר עם זה. יש עוד כמה מילים, מבית עבדים. כל מטרת יציאת מצרים לתת לנו חירות. ולכן, כאשר האדם קונה עבד עברי ולא משחרר אותו בשנה השביעית, הוא לא נותן לו חירות, אז גם האדם עצמו מאבד את החירות. והנביא אומר שהסיבה לגלות, כי לא שחררו עבדים. וכמה מעניין הוא שכבר בתחילת הבריאה, בורא עולם ברא את העולם באופן כזה, שהאדם יבין, יש לו את החירות בעולם. איך? כשבורא עולם ביום חמישי בורא את הדגים, נאמר על הדגים, פרו ורבו ומילאו את המים בימים. ברכה של פרו ורבו לדגים. על העופות נאמר, והעוף ירב בארץ, יתרבה בארץ. לא נאמר על העופות מה? פרו ורבו. על החיות בכלל לא נאמר, לא פרו ורבו ולא ירב בארץ. מה ההסבר לכך? הדגים גדלים במים. זה לא המקום שבו אנחנו גדלים. הדגים הם בים, ואנחנו איפה? ביבשה. אז לכן אפשר לברך את הדגים. באיזה ברכה מברכים את הדגים? פרו ורבו. זה לא מזיק לנו. זה לא לוקח מהחופש שלנו, מהחירות שלנו. עופות ברובם נמצאים באוויר, זה גם לא מזיק לנו. אבל בכל זאת, הרבה פעמים העופות גם יורדים לקרקע וגורמים נזק מסוים. לכן על העופות לא נאמר פרו ורבו. נאמר על העופות ירב בארץ. הם יתרבו, כי בסך הכל הם לא כל כך מזיקים לאדם. חיות, חס וחלילה. לא נאמר עליהם לא ירב בארץ ולא פרו ורבו, כי אם יהיו חיות בארץ, אנחנו כל הזמן נשאר בבית, כי מסוכן לצאת לרחוב. אז זה יגביל את החופש שלנו, את החירות שלנו. לכן לא נאמר על החיות, לא פרו ורבו ולא ירב בארץ. על מי כן נאמר? על האדם. פרו ורבו מלאו את הארץ, נאמר על האדם, כי זה המקום שלנו. אז רואים כבר בתחילת הבריאה, בורא עולם ברא עולם באופן כזה, שהאדם ירגיש שהוא בעצם בן חורין. האדם נברא לחיות בחופש, בחירות. לכן, יציאת מצרים היא מבית עבדים כדי לתת לנו חירות. ודרך המצוות שנחבר אותם אלינו ליום יום, נרגיש חירות. החז"ל דורשים את הפסוק, והמכתב מכתב אלוהים חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. פירוש הדבר, בן חורין שיודע לחבר את העבודה לתורה, את התורה לעבודתו, אז הוא באמת מרגיש חירות גדולה. לכן דווקא זו המצווה שאיתה פותחים את גן המצוות בפרשה שלנו. להבין, מקבלים תורה עם מצוות, זה לא כדי להגביל, אלא כדי לחיות בצורה נכונה. אבל עוד משפט אחד קצר לפני שניכנס לגן המצוות. אבן עזרא כותב לנו בקטע השני, כי תקנה עבד עברי, אומר לך כלל לפני שאחל לפרש. מהו הכלל? כי כל משפט או מצווה, כל אחד עומד בפני עצמו. ואם יכולנו למצוא טעם למה דבק זה המשפט אל זה, או זאת המצווה אל זאת, נדבק בכל יכולתנו. ואם לא יכולנו, נחשוב כי החיסרון בא מחוסר דעתנו. זאת אומרת, 53 המצוות שמופיעות בפרשת משפטים, כל מצווה קשורה למצווה אחרת. יש פה שרשרת של מצוות שמצווה קשורה למצווה. אם נמצא את הקשר, מה טוב ומה נעים. לא נמצא את הקשר, זה לא כי אין, אלא לא מצאתי את הקשר. אז ננסה לראות דרך חלק מהמצוות, מה קושר אותם אחד לשני, ודרך זה נבין מהו החוט שמחבר את כל המצוות בפרשה, כולם לדבר אחד. ונפתח את הדברים במספר שאלות. בפרשה שלנו אנחנו מוצאים רשימה של מצוות שקשורות לדיינים ולאנשים שבאים לבית הדין. הנה, בקטע הראשון, לא תישא שם השווא, אל תשאת ידך עם רשע להיות עד חמס, לא להיות עד שקר, לא תהיה אחרי רבים לרעות. אם יש כמה דיינים שופטים, ודיין אחד מבין שהרוב הולכים לפסוק דבר לא נכון, שלא יצטרף אליהם, שיעמוד על דעתו, יגיד להם זה טעות. לא תענה על ריב לנטות, ודל לא תהדר בריבו, אתה הדיין, בא אליך אדם אני, אל תפסוק לטובתו בגלל שהוא אני, תפסוק מה שצריך לעשות. אני מדלג, בהמשך, לא תתה, פסוק ו, משפט אביונך בריבו. באדם אני, אל תגיד, נו, הוא מסכן, הוא אני. נו, לא נורא, הוא יהיה עוד קצת מסכן. נפסוק שהוא גילתי, שהוא חייב. לא, לא, אל תעשה את זה. מדבר שקר תרחק, נקי וצדיק אל תהרוג, שוחד לא תיקח, השוחד יעבר פיקחים, יסלב דברי צדיקים. הנה לנו רשימה של מצוות שקשורות לדיינים ולאנשים שבאים לבית הדין. באמצע המצוות האלה, באה התורה ואומרת לנו, בפסוק ד', כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. השבת אבדה, גם למי שלא כל כך אוהבים אותו. זה שלא, צריך להחזיר השבת אבדה. עוד מצווה, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, החמור נפל כי היה עליו הרבה מאוד מסע, וחדלת, מעזוב לו? מה? תמשיך ללכת? לא, לא. עזוב, תעזב עמו. תעזור לבעל החמור להוריד את המזוודות, את החבילות מהחמור. צער בעלי חיים, החמור נפל, הוא יכול למות, תעזור לו. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע באמצע דיני הדיינים התורה עוצרת ואומרת, רגע, רגע, השבת אבדה, לעזור למי שצריך שיעזרו לו, מה זה קשור לדיני הדיינים? נגמור את דיני הדיינים ובית הדין, נכתוב עוד מצוות, לעזור לשני, להחזיר לו אבדה, אבל למה זה נכנס באמצע דיני המשפט? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, בהמשך הקטע הראשון, פסוק י' ב', כדי לסמן אותו בקו, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין עמתך והגר. זאת אומרת, מצוות שבת. שאלתנו השנייה, מה עושה בפרשה שלנו מצוות שבת. פעם ראשונה פגשנו את השבת במראה. המים היו מרים, משה רבינו ממתיק את המים, נאמר בתורה, שם שם לו חוק ומשפט. המצווה הראשונה החדשה שקיבלנו ביציאת מצרים הייתה מה? שבת. פעם שנייה במדבר סין, שם קיבלנו את המן, אמרו לנו בשבת, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. ביום שישי מלקטים כפול, למדנו עוד הלכות שבת. פעם שלישית, פרשת יתרו, קבלת התורה, הדיברה הרביעית, זכור את יום השבת לקדשו? אז כבר למדנו על השבת שלוש פעמים. מה ראתה התורה עוד הפעם לכתוב לנו את מצוות השבת בפרשת משפטים? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, בסוף הקטע הראשון, כדאי לעשות עוד קו, בפסוק האחרון, פסוק יוטט, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. יש מצווה להביא מה? ביקורים מפירות של שבעת המינים, את הפרי הראשון להביא לבית המקדש. כולם מכירים את המצווה. אבל המעניין הוא שרשי כותב על זה בקטע השלישי, ראשית ביקורי אדמתך, אף השביעית חייבת בביקורים. בשנת שמיטה צריך להביא ביקורים. ודברי רשי, זוהי שיטה יחידה. אין שום ראשון או אחרון שאומר שבשנת שמיטה צריך להביא ביקורים. זה לא כתוב בשום מקום בדברי חז"ל, רק כאן ברשי. ועל זה שואל המהר"ל מה שכולם שואלים מיד. והמהר"ל אומר מיד, טעות סופר. לא יכול להיות, למה? הנה בקטע הרביעי, איך שייך שיהיה השביעית חיה בביקורים? כרה בשעה שאדם מביא ביקורים, מה הוא צריך להגיד? ואתה הבאתי ראשית פרי האדמה אשר נתת לי. הרי בשנת שמיטה זה לא האדמה שלי. הכל מה? הפקר. זה לא שלנו. כל אחד יכול להיכנס לאכול מה שהוא רוצה. זה לא שלי. אז איך אפשר להביא ביקורים? לכן אומר המהר"ל, וגם הרבה ראשונים אחרים, שזה בעצם מה? טעות סופר. אין דבר כזה. מישהו כתב משהו בטעות, זה לא רשי. לא יכול להיות שהוא אמר דבר כזה. שאלתנו השלישית, שאלת המפרשים על רשי, ורבותינו האחרים הראשונים, איך רשי בא ואומר שבשנת שמיטה יש מצוות ביקורים? הרי שאדם מביא ביקורים, הוא אומר, האדמה אשר נתת לי, וזה לא האדמה שלי, כי הכל הרי הפקר. אלה הם השאלות. ועם השאלות האלה, נטייל בגן המצוות בפרשה, נאכל מפירות המצוות, ונראה פה באמת דבר, פלאי, פלאי, פלאי פלאים, שחורז ומחבר את כל מצוות הפרשה ביחד. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע באמצע דיני השופט והמדיינים בבית המשפט, התורה מכניסה מצוות שלא קשורות, השבת אבדה ועזוב תעזוב עמו, מצוות חשובות, אבל לא באמצע דינים שקשורים לשופט. שאלה שנייה, מדוע התורה כותבת את מצוות השבת עוד הפעם, וזה כבר פעם רביעית? למדנו את זה כבר שלוש פעמים קודם לכן. ושאלה שלישית, מה הכוונה בדברי רשי, שגם בשנת שמיטה יש מצווה להביא ביקורים? הרי האדם לא יכול להגיד, האדמה אשר נתת לי. אלה הם השאלות. בואו נתחיל ונראה דבר נפלא. נאמר בחז"ל על רבי עקיבא שהיה אומר בקטע החמישי, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. רבו של רבי עקיבא בן עזאי אומר, זה ספר תולדות האדם, כלל גדול מזה. מה אומרים פה חז"ל? בא רבי עקיבא ואומר, אדם רוצה שיתנהגו אליו בדרך ארץ, שיכבדו אותו, שינהגו אליו בצורה נכונה, אותו דבר הוא צריך להתנהג למי? לשני. ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי עקיבא. בא רבו של רבי עקיבא ואומר, זה נחמד מאוד מה שאומר רבי עקיבא, אבל זה לא כל כך 100%. למה? כי מה קורה אדם שלא אכפת לו מעצמו? מזלזל בעצמו, לא מעניין אותו מעצמו, מבזה את עצמו. נו, אז יהיה מותר לו לעשות את זה למי? לשני. ואהבת לרעך כמוך. אומר בן עזאי לו, מה הכלל הגדול מזה? בצלם אלוקים עשה את האדם. זה ספר תולדות האדם. הנה בקטע השישי, ביום ברו אלוקים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. למה אני צריך לכבד את השני? כי השני יש לו צלם אלוקים, image of God, יש לו צלם אלוקים. זה לא משנה איך אני מתנהג עם עצמי. אני, את השני צריך לכבד, יש לו צלם אלוקים. מה אומר פה בן עזאי? בן עזאי לא חולק על רבי עקיבא. בן עזאי מסכים עם רבי עקיבא. בן עזאי בא ואומר פה, רבי עקיבא, כדי לקיים בצורה נכונה ומלאה את המצווה של ואהבת לרעך כמוך, צריך לזכור כל הזמן, אני מכבד את השני, כי יש לו צלם אלוקים. הוא ואני אותו דבר בפנים. בחוץ, אחד עובד בתחום כזה, אחד בתחום אחר, אחד חכם, אחד פחות חכם, אחד עשיר, אחד עני, אחד כזה, אחד אחר, זה בחוץ. בפנים, כולנו שווים. יש לנו צלם אלוקים. כשאדם את זה מבין, אז ואהבת לרעך כמוך, מתקיים תמיד בצורה הנכונה. הרעיון הזה, החיבור הזה, בין דברי רבי עקיבא ובין עזאי, השילוב הזה ביחד, אנחנו מוצאים אותו בעוד מקום, מאוד מעניין. שבת ויום טוב. ביום טוב יש מצווה, ושמחת בחגיך. וברור למה? אפשר לבשל, אפשר לאפות, אפשר לטלטל את האוכל מבית לבית, אין בעיה של עירוב, אין בעיה של בישול, אפשר להיפגש ביחד, לאכול ביחד, לשמוח ביחד. שמחת בחגיך, אבל בשבת. אל יצא איש ממקומו ביום השבת. מי שגר בשכונה הזאת, לא יכול לנסוע ללכת לשכונה אחרת. ואם הוא גר לבד, אז הוא נשאר לבד כל השבת. נשאר לבד כל השבת. איך זה? איך זה מסתדר? מה זה שבת? להיות לבד? לא. שבת, אנחנו כולנו ביחד. לא ביחד באופן פיזי, הולכים, אוכלים אחד עם השני, מבשלים אחד בשביל השני, אלא בשבת זה יום שבו אנחנו מרגישים ומאמינים שיש משהו פנימי שמחבר את כולנו ביחד. זוכרים את המן הרשע? מה הוא אומר לך שבראש? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך. זה לא הוא אומר לו היהודים מפוזרים בכל העולם. תקשיב טוב, אחשוורוש, אומר לו אמן. העם הזה נראה לך שהוא מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך? לא, לא. זה עם אחד. ישנו עם אחד שהוא גר, הוא מפוזר, הוא נמצא בכל מדינות מלכותיך. אבל הוא אחד. יהודים מתאילנד ויהודים מאפריקה ויהודים מירושלים ואמריקה, זה אחד. זה לא עם פשוט. יש משהו פנימי שמחבר את כל היהודים ביחד. את הרעיון הזה מלמד אותנו המשך חוכמה. והוא אומר כך, לעולם בתורה, כשהתורה תלמד אותנו על החגים, על שלושת הרגלים, לעולם, תמיד קודם התורה תדבר על השבת. אין פעם אחת בתורה שמדברים על רגלים שרגע קודם לא דיברנו על שבת. למה? כי כדי לשמוח ביום טוב, כמו שצריך, צריך קודם להבין שמה שמחבר אותנו, דבר ראשון, זה לא האוכל ביחד. זה נקודת הפנים שעושה אותנו עם אחד. כשמבינים את הסוד של השבת יש את השמחה של היום טוב. הנה, נראה בפנים את המשך חוכמה. דה, בקטע השביעי למעלה בצד שמאל, שבדת האלוקי יש מצוות שמקשרים ישראל לאביהם שבשמיים, ויש מצוות שמקשרים ישראל זה לזה. כגון ציצית, תפילין, מזוזה, מצוות שמקשרים ישראל לשם יתברך. גמילות חסדים, תרומות, מעשרות, מקשרים ישראל זה לזה. והנמשל, זה יש בין שבת ליום טוב. שבת, הלא נאמר על יצא יש במקומו ביום השבת. ההוצאה אסורה, מלאכת אוכל נפש אסורה. אם כן כל איש ואיש בפני עצמו, הוא, לבדו הוא יושב ועוסק בתורה, שם המקושרים אל השם יתברך, המרכז האמיתי. כל יהודי נמצא לבד, אבל יש משהו פנימי שמחבר אותנו. דילגתי כמה שורות, אבל ביום טוב, הוא מן המצוות שמקשרים האומה זה לזה. לכם מלאכת אוכל נפש מותר. ואם יבואו אלף אורחים, יאפה לחם. עד כי אמרו, האופה מיום טוב לכל, אינו לוקה, הועיל ויבואו אורחים, וחייבים כולם לעלות לרגל לשמוח ולשמח, ולכן הותרה הוצאה והעברה, שאם לא כן, לא יהיו מקושרים ומאוגדים זה לזה. זאת אומרת, שמבינים שיש קשר פנימי בינינו בשבת, אז אפשר להוציא אותו החוצה מתי? ביום טוב. בשפה אחרת, שבת זה בצלם אלוקים עשה את האדם. יום טוב, ואהבת לרעך כמוך. היחס בין רבי עקיבא ובן עזאי, ואהבת לרעך כמוך, בצורה הנכונה תמיד, יכול להיות רק עם מה יש קודם, את הידיעה בצלם אלוקים עשה את האדם. אנחנו שווים מבפנים אותו דבר. אותו דבר. לשמוח ביום טוב אפשר, ורואים שהיהודים מאוד שמחים בחגים. כל העולם רואה את זה. זה יכול להיות רק כי בשבת אנחנו מבינים שלמרות שכל אחד נמצא במקום אחר, משהו פנימי מחבר אותנו. לכן, כאן בדיוק, באים לדיין ואומרים לו, בוא תלמד, אלה המצוות שאתה צריך לקיים. אל תיקח שוחד, תשפוט את האנשים בצורה הנכונה, אל תקבל עד חמאס, אל תעזור לעני כי הוא עני, אל תעניש את העני בגלל שהוא עני, תדון משפט צדק. דינים שקשורים לדיין. ואומרים לו, אתה יודע איך תצליח להיות דיין אמיתי? אתה יושב על הכיסא של הדיין, של השופט? יש לך גם גרמנט, גלימה מיוחדת של שופט, ואתה איש חכם, כי מינו אותך להיות שופט? והנה באים אליך למשפט שני יהודים לא כל כך חכמים, או אחד חכם אחד פחות, אחד עשיר אחד עני, ואתה כבר תגיד לעצמך, טוב, פה כבר אין הרבה מה לעשות. לא, לא, החובה שלך כדיין לתת להם מהרגע הראשון להרגיש אנחנו אותו דבר. כל אחד יש לו עבודה אחרת, בפנים אנחנו אותו דבר, כי לכולנו יש מה? צלם אלוקים. ועכשיו תדון אותם. וכדי שאתה תלמד את זה טוב טוב, אדון הדיין, בוא נלמד אותך עוד שני מצוות באמצע. תראה מה קורה. אתה הולך ברחוב ואתה רואה חמור נפל, וכל הארגזים והמזוודות שהיו על החמור הפילו אותו לארץ. מי זה בעל החמור? החבר הכי טוב שלך. החבר הכי טוב. כמה מטרים לידו עומד עוד חמור. הוא לא נפל, הוא עומד. ועומד בעל החמור ואומר, בבקשה, אדון, אדון, בוא, בוא, רגע, היי, בוא רגע, תעזור לי לשים את המזוודה על החמור. והאדם הזה של בעל החמור השני, הוא אחד שאתה לא אוהב אותו. לא אוהב אותו. מה צריך לעשות? מה יגיד המשפט העולמי? ודאי ודאי צריך לרוץ מהר לעזור למי? שיש כל כך הרבה מזוודות על החמור? א', להציל את החמור, צער בעלי חיים, וגם לעזור, זה החבר הכי טוב שלי. באה התורה ואומרת, לא, לך אליו, תעזור לו לשים את המזוודה על החמור. למה? כדי להראות לו. זה לא שאתה לא אוהב אותו, אתה לא אוהב את מה שהוא עושה. זה לא שאתה שונא אותו, אתה שונא את המעשה שהוא עושה. איך רבי מאיר אמר? איתמו חוטאים מן הארץ. היה לו שכנים שעשו לו צרות, אמר רבי מאיר שימותו. אומרת לו אשתו, למה? מה תרוויח שימותו? במקום להגיד איתם הוא חוטאים, תגיד מה איתם הוא? חטאים מן הארץ. אם אתה, אדוני השופט, תבין את זה, שיש משהו פנימי שמחבר את כולנו, תבין, יש אמנם חילוקי דעות, אבל אין חילוקי לבבות. אנחנו לב אחד. איך אומר בעל התניא בפרק למד ב' שנקרא לב התניא? כולנו נשמה אחת בגופים חלוקים. זה אדוני השופט תזכור. יש חילוקי דעות, אין חילוקי לבבות. תתייחס לכולם בשווה ותן להם להרגיש. אולי אתה יושב על הכיסא למעלה, אבל אתה מרגיש איתם באותו מקום. באותו מקום. לכן איך אומרים חז"ל? כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אתם מבינים מה כתוב פה? אני לא מבין. למה אני לא מבין? כי כתוב כל דיין שדן דין אמת לאמיתו. אני יודע, האמת יש אחת. שקרים, יש כל מיני דרגות של שקרים. שקרים קטנים, שקרים גדולים, יש סוגים של שקרים. אבל אמת היא אחת. כל דיין שדן דין אמת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זה אני מבין. אבל מה זאת אומרת כל דיין שדן דין אמת לאמיתו? מה זה אמת לאמיתו? יש אמת וזהו. התשובה היא, הדיין יכול לשבת בדין, לשמוע את הצדדים ולתת את הפסק. אחד חייב השני זכאי. זה שזכאי בא הביתה עושה קידוש. אומר הדיין הזה צדיק, או, הוא באמת מבין עניין, אני באמת צודק. בא השני אומר הדיין הזה, הוא לא מבין את הכל, הוא לא רצה מהתחלה כבר לשמוע לי, כבר ראיתי על הפנים שלו שהוא כבר הולך לפסוק לטובת השני. זאת אומרת, הוא חוזר הביתה, הוא לא אומר כלום בחוץ, הוא אומר לעצמו, לאשתו, לילדים, זה לא, זה לא זה. זה לא דיין טוב. איך תמיד אומרים בבית משפט, וואו וואו, נפלת על כזה דיין, מסכן. אתה לא תצא, תצא בשן ועין. בשן ועין תצא. כן? לא. זה לא טוב. למרות שהדין הוא דין אמת. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, ששני הצדדים הולכים הביתה, מה אומרים על הדיין? הוא מנש. הוא בן אדם טוב. הוא צודק. הוא צודק. ראיתי מהרגע הראשון, הוא מנסה לעזור לי, ומנסה לעזור, ומנסה להגיע לפשרה, ומנסה לעשות את הדבר הכי טוב. ראיתי מהרגע הראשון, הוא אדם. הוא בן אדם עם לב. בן אדם עם הרגשה, מרגיש את השני, חי את השני. כל צד אומר את זה, זה נקרא הדין אמת לאמיתו. זה אחד שהוא שותף עם הקדוש ברוך הוא. כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שמה נרגיש? נכון, אנשים שונים, אבל אנחנו, יש לכולנו אותו image of God, לכולנו יש צלם אלוקים. לכן, באמצע דיני השופט, התורה תעצור רגע, תגיד לשופט, בוא תלמד עוד הלכה שקשורה אליך. אולי תחשוב שזה לא קשור, אבל זה מאוד קשור. עזוב, תעזוב עמו. תשיב את העבדה. למי? למי שהוא לא חבר שלך. למי שאתה אולי לא כל כך אוהב אותו. אבל מצאת העבדה, אתה יודע זה שלו, לך תחזיר לו. להראות לו, אתה לא שונא אותו, אתה שונא את המעשה הרע. הנה תראו את הרמב״ם לרגע אחד, בקטע התשיעי בפרק י"ג, כותב הרמב״ם הלכות רוצח, הפוגע בשניים. אחד רובץ תחת מסעו, ואחד פרק מעליו, ולא מצא מי שאיתן עמו. אין מי שעזור לו לשים את המסע על החמור. מצווה לפרוק בתחילה משום צער בעלי חיים. ואחר כך לעזור לשני לשים את המזוודות, יחכה עוד כמה דקות, נציל את החמור הראשון. במה דברים אמורים? כשהיו שניהם שונאים אוהבים שלו. אבל אם היה אחד שונא ואחד אוהב, מצווה לטעון לשים את המזוודות על החמור של השונא, תחילה, ואחר כך להוריד את המזוודות מהחמור שנפל עם כל המזוודות, כדי לקוף את יצרו הרע. כדי להראות נקודת הפנים של כולנו מה היא שווה. זה התורה באה ואומרת למי? לשופט ללמוד. תלמד את זה, עכשיו לך תהיה שופט. עכשיו אתה תהיה שופט עם המוניטין הכי טוב שיש לך. אבל הרי הפרשה שלנו לא רק עוסקת בשופטים. הפרשה שלנו עוסקת בכולנו. בהלכות שכנים, שור ובור ומווה ועבר ועזק כזה ועזק אחר. כל העזקים מופיעים בפרשה שלנו. אפשר בפרשה שלנו למצוא יסודות לכל הסוגיות, בבבא קמא, בבבא מציעא ובבבא בתרא. בכל האבדה ובכל דבר שיש. וחובל ומזיק ונזק. אז איך אנחנו באמת יכולים לחיות חיים של אולי חילוקי דעות? וזה בסדר שיש חילוקי דעות. אבל לא מה חילוקי לבבות. איך אנחנו בונים חיים כאלה? איך אנחנו בונים חיים? הנה, איך אנחנו אומרים תמיד? הנה, מה טוב ומנה עם שבט אחים? גם יחד. מה זה גם? שבט אחים יחד. המילה גם מיותרת, אלא יחד זה אקרנום, ראשי תיבות. יש חילוקי דעות. הנה, מה טוב ומנה עם שבט אחים? גם יש חילוקי דעות. אנחנו ביחד. איך עושים את זה? זה הרי הפרשה שלנו. זה המצוות שאחר קבלת התורה. איך אנחנו שומרים את הוויכן? גם ביום יום, כאן באה התורה, בקטע הראשון, ואומרת לנו, יש מצווה שנקראת שמיטה. תראו פסוקיות בקטע הראשון. ששנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך. ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך. שנת שמיטה. מה מיוחד בשנת שמיטה? בדרך כלל מסבירים שהעובד אדמה, יהיה לו ברייק, יהיה לו חופש, ילמד, ינוח. אבל בואו נראה יותר, הרבה יותר מזה. אדם אני הולך לישון בלילה. מה הוא חושב לפני שהוא הולך לישון? לאיזה שדה אני מחר הולך כדי לאסוף את הפאה, את הלקט, את השכחה? צריך להביא אוכל הביתה. וככה הוא הולך כל הלילה לישון. אם הוא יודע מראש, אז הוא ישן טוב. אם הוא לא יודע, אז השינה שלו לא כל כך טובה. ובבוקר הוא מתחיל לחפש. זה אני. באה התורה ואומרת לאותו אני, בוא תראה עוד מעט תהיה שנה, אתה תישן טוב כל השנה. למה? כי בבוקר לא יהיה לך בעיה לאיזה שדה ללכת. כל השדות פתוחים. אתה יכול לקחת מהשדה כל יומיים מה שאתה צריך הביתה. כי אתה ובעל השדה אותו דבר. גם בעל השדה, שהשדה עכשיו נותנת פירות, מותר לו לקחת הביתה אוכל ליומיים. אחרי יומיים ייגמר האוכל, ילך לשדה עוד הפעם, ייקח עוד. השדה היא הפקר לכל. זאת אומרת, אחד ההסברים של שנת שמיטה, לתת לעני להרגיש, בעצם, אתה ובעל השדה אותו דבר. אותו דבר. יותר מזה, לתת לעני להרגיש, שגם כשאין שנת שמיטה, ואתה באמת עובד קשה כדי לקבל אוכל, ולעשיר יש הרבה, עדיין, אל תשכח, שניכם אותו דבר. כי נקודת הפנים שווה בין העני ובין השיר. מה ששונה זה החוצה, החיצוניות. הפנים זה אותו דבר בין כולם. אותו דבר. אבל עוד יותר מזה. עוד יותר מזה. העני, בשנים רגילות, לא שנת שמיטה, עומד מחכה ללקט, לשכחה, וגם למה? לפאה. פאה, שמסתכלים טוב על המצווה, אפשר היה לומר, אולי במשפט הבינלאומי, מצוות פאה, זה לא מצווה מוסרית. זה לא מצווה ראויה. ולמה? כי האדם שיש לו שדה, בא התורה ומה אומרת לו? תבחר איזה קורנר, איזה פאה, ותשאיר את זה לעניים. זה לא ראוי לעשות את זה. למה לא? כי העשיר מודיע שהיום הוא יחליט איזה צעד יהיה פאה. אתם יודעים מה קורה באותו יום בשדה? מגיעים 100 עניים עם הילדים והחברים והדודים והמשפחה, מחכים שהבעל השדה יגיד, הנה הצד הזה, זה הפאה, מיד כולם רצים, דוחפים, מכים, אולי מקללים, לא יודע מה, כי כל אחד רוצה לקחת כמה שיותר מה? פירות. ככה ראוי להתנהג לאדם אני. לא יותר מתאים אדון בעל השדה? יש לך הרבה פועלים, נכון? תגיד להם, הנה זה פאה, ישימו את הכל בארגזים, יביאו את זה פה לבית כנסת, יכתבו על כל ארגז מספר, כל מי שצריך יבוא בשקט ויקח. גמרנו. זה מכובד. אבל להביא את כולם ולעמוד בעל השדה ולראות איך הם רצים וכל אחד דוחף את השני ולוקחים, ככה מתנהגים לאדם אני. אז בעצם, אם מסתכלים טוב במצוות פאה, איך שהיא לא ראוי לעשות ככה. למה בכל זאת התורה אומרת לעשות כך? כי התורה אומרת לעשיר, תקשיב טוב אדון עשיר. אתה מקבל זכות אחת, להחליט איזה פינה אתה נותן לעניים. אבל אחרי שכבר החלטת, אסור לך לגעת בזה. זה לא שלך. נגעת, לקחת, אתה גנב. זה שייך למי? לעני. התורה באה ללמד אותנו דרך המצווה הזאת של פאה. דרך המצווה של הלקט והשכחה, שום דבר לא נגמר איתי. זה לא נגמר איתי. ומצד שני באה התורה ואומרת לבעל השדה, שהפירות יגדלו על העצים משבעת המינים, תשים עליהם איזה סימן, תביא את זה מה? ביקורים לבית המקדש. למה? כדי שהעשיר ידע, שום דבר לא מתחיל איתו. לא נגמר איתו, ולא מתחיל איתו. איך אדם יכול לחיות עם הרגשה ששום דבר לא מתחיל ולא נגמר איתו? איך? תמיד הרי אדם אומר, תראה מה עשיתי, בניתי, יצרתי, בעשר אצבעות. אדם מרגיש טוב, תרגיש טוב. תהנה עם מה שעשית. אבל אם גם תזכור שאתה והשני אותו דבר, לכולנו יצא למלוקים, ובורא עולם ברא אותנו בשווה מבחינת הפנימיות שלנו, אז האדם גם יקבל ענווה ויבין באמת שום דבר לא מתחיל ולא נגמר איתי. שאדם חי בצורה כזאת, אז הוא גם יודע להסתכל על השני בצורה הנכונה. זה לא אני שלי התחלתי, זה לא אני אני. איך אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, באדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, כתוב בראשונים, אמרתי את זה הרבה פעמים, תבדקו ותראו, לא תאמינו, מי שאומר את זה לאט, ובכוונה תפילתו נשמעת, בכל דבר שהוא צריך, תנסו תראו, לא על המקום ברגע, אבל תראו איך זה הדברים עובדים, זה לפעמים גם ברגע, זה לא יאומן, כי מה זה אדון עולם? בטרם כל יציר נברא, לפני שברא אותנו הקדוש ברוך הוא היה, ואחרי ככלות הכל, לבדו אם לא חנורה, אז מה אני עושה פה? אם הוא היה קודם, הוא יהיה אחר כך, אז מה אני עושה פה? מה אנחנו עושים פה? אזי מלך שמו נקרא. להראות שהקדוש ברוך הוא מלך. אתה אחד, שמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. איך שאנחנו מרגישים שכולנו שווים? אז בעצם, האדם לא רק מרגיש שהוא מלך, גם השני הוא מלך. וכולנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. זה המפתח. לכן, צודק רשי, גם בשנת שמיטה מביאים ביקורים. כולם צועקים על רשי, גיבל, דרך אתה אומר מביאים ביקורים. הרי כשאדם מביא ביקורים, מה הוא צריך להגיד? הבאתי מראשית פרי האדמה אשר נתת לי. הרי זה לא האדמה שלי. זה לא שלי. נכון. מי אמר שבשנת שמיטה צריך לקרוא ביקורים? במצוות ביקורים יש כמה חלקים. חלק אחד להביא. חלק שני, לקרוא את כל הפסוקים של מקרא ביקורים. הבאתי מראשית פרי האדמה שנתת לי, ארמי עובד אבי וירד מצרים וכל הפסוקים. בשנת שמיטה לא קוראים מקרא ביקורים, אבל מביאים ביקורים. למה מביאים? גם בשנת שמיטה לזכור תמיד. לכל השנים, שום דבר לא מתחיל איתי, ושום דבר מה לא נגמר איתי. לכן, מה שהשמיטה עושה לשנים, השבת עושה לשבוע. השבת עושה לשבוע. מה זה השבת? מה זה המנוחה של השבת? מה זה מצוות השבת? שוב אצלנו, ששת ימים תעשה מעשיך. ובהם השביעי תשבות. למה תשבות? למען ינוח שורך וחמורך וינפש בנמתך והגר. למה למען ינוח? לא אתה תנוח. אם אתה תנוח, אז גם מי עוד ינוח? השור והחמור. וינפש בנמתך, יש לך אמה בבית, או הגר, גם הם ינוחו. מה פירוש הדבר? למה צריך שכולם ינוחו? כי כשאדם עובד כל הזמן, עובד ועובד, ובונה ועושה, איך הוא מרגיש? אני עשיתי, אני בניתי. אם הכל נח, אז הוא בעצם מבין, שום דבר לא מתחיל איתי, ושום דבר מה לא נגמר איתי. מה שהשמיטה עושה לשנים, השבת עושה לשבוע. מה שצלם אלוקים עושה לאדם, ואהבת לרעך כמוך, עושה לחברו של האדם. החיבור הזה ביחד. זה חז"ל מלמדים אותנו. זה החוט שבעצם מחבר את כל המצוות של הפרשה. כל המצוות באה התורה ללמד אותנו. אחרי קבלת התורה, אומר לנו בורא עולם, אני רוצה שתבין, הוצאתי אותך ממצרים. מאיזה מצרים? מבית עבדים. עכשיו יתחילו חיי החופש. חופש זה לחיות בשמחה. יש אדם שעובד 10 שעות ביום, 12 שעות ביום לפעמים, הוא מרגיש בן חורין. יש עבד שעובד שעה ביום, זהו, כל השאר הוא חופשי, אבל מה הוא מרגיש? עבד. זה לא השעות של העבודה עושה את האדם בן חורין או עבד, אלא מה? ההרגשה של האדם. ההרגשה, אדם יכול לעבוד, ליהנות ממה שהוא עובד מכל רגע, והוא לא מתעייף כמעט. ולמה? כי הוא מרגיש, הוא והשני אותו דבר. אז הוא עושה את זה בשמחה, הוא מחובר לשני. לכן תבינו עוד דבר נפלא, בשבת אנחנו מקבלים נשמה יתרה. מה זה נשמה יתרה? איך אנחנו נסביר את זה באופן פרקטי? מקבלים נשמה יתרה. איך? איך? מה קורה אם אדם בא למקום והוא פוגש שם הרבה מאוד חברים שלו בבת אחת? הרבה מאוד. איך הוא מרגיש? הוא בא עייף קצת אחרי מעבדה, פתאום הוא פוגש חברים שלו שלא ראה אותם הרבה זמן, פתאום הוא מקבל אנרגיות. מקבל אנרגיות. מה הפירוש יש לאדם כוח של ציבור? מה זה כוח של ציבור? זה כוח פנימי שעובר לאדם. נשמה יתרה בשבת באופן מאוד פרקטי, כי אנחנו מרגישים איפה שאנחנו נמצאים בעולם, אנחנו קשורים אחד לשני. משהו פנימי מחבר אותנו. שאדם מרגיש, זה לא רק אני, זה גם הוא וכולנו ביחד. זה נותן לאדם עוד נשמה, עוד כוח לנשמה. זה הפרשה שלנו. זה כל גן המצוות. ולכן, הרבה שנים, בפרשת משפטים, כמו השנה, אנחנו גם עוסקים בפרשת שקלים. מה זה פרשת שקלים? לתת מחצית שקל. מי נותן? כולם. העשיר לא ירבה, והדל לא ימית. למה? עשיר רוצה לתת יותר. אתה רוצה לתת יותר? אין בעיה, תבנה עוד בית למי צריך, תקנה עוד ספר תורה, תבנה עוד בית כנסת. בבית המקדש, מה עושים עם הכסף של מחצית השקל? מה עושים עם זה? אוכלים איזה קורבנות. איזה קורבנות? קורבנות ציבור. מה הקורבן ציבור היומי שיש לנו? את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. אז תראו כמה נפלא. רבי עקיבא אומר, מה זה כלל גדול בתורה? ואהבת לרעך כמוך. רבו של רבי עקיבא בן עזאי אומר, מה זה כלל גדול בתורה? בצלם אלוקים עשה את האדם. נאמר בקטע ה-11 למעלה, שמעון בן פזי בשורה השנייה, שמעון בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא בשורה השלישית כדי לעשות קו, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. פירוש הדבר, מהי המטרה? של בצלם אלוקים עשה את האדם, שזה כלל גדול בתורה, יותר מבאהבת לרעך כמוך. להגיע לאחדות, לא רק מבפנים, להגיע גם לאחדות מבחוץ. הנה, מביאים קורבן שכולנו שווים בו. העשיר לא ירבה והדל לא ימית. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כי תישא את ראש בני ישראל, בקטע ה-17, אנו מוצאים במקומות הרבה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שאו את ראש, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שאו את ראש בני ישראל, כי תישא את ראש, לא נאמר, אלא שאו את ראש, לומר לנו שמה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כל מה שאתה יכול לרומם את האומה הזאת, תרומם אותה. כאילו אתה מרומם אותי, שנאמר כי תישא את ראש בני ישראל, בני ישראל אין כתיב אלא ראש, אין ראשם של ישראל אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויבור מלכם לפניהם והשם בראשם. כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הווה זהיר באומה זו, שהמליכה אותי תחילה על הים לכל האומות, ואמרה לי זה כלי וענווהו, תרומם את ראשם. לרומם את ראשנו של עם ישראל, זה לרומם את הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו מתרוממים, איך אנחנו נמצאים במקום גבוה, שאנחנו מבינים, העשיר לא ירבה והדל לא ימית. אנחנו בעצם מבפנים שווים. אנחנו אחד מבפנים. שיש את ההרגשה הזאת של אנחנו באמת אחד, גוי אחד בארץ, אז באמת גם הקדוש ברוך הוא אחד פה בעולם. אם נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, אז אנחנו עכשיו מבינים ובזה נעצור. איך מסתיימת פרשת משפטים? בקטע ה-19 בשורה האחרונה נאמר ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנחנו מבינים שהמצוות נותנות לנו את החופש, את החירות. נעשה ונשמע לא מופיע בפרשת יתרו. בפרשת יתרו גם גוי יגיד נעשה ונשמע. כזה אקסטזה, קבלת התורה, קולות, ברקים, הו-הו, זה באמת מביא להתלהבות גדולה. אבל כשחוזרים ליום-לום, לדיילי לייף, לכל הוויכוחים, לכל מה שיש, ואז אומרים נעשה ונשמע, כי מבינים, אולי יש חילוקי דעות, אבל אין חילוקי לבבות. אנחנו לב אחד להבינו שבשמיים. נראה את הדברים בצורה הזאת, הנזכה בסייעתא דשמיא, תמיד לאכול מגן המצוות, לאכול מפריה ולסבוע מטובה, ולברך אותך הקדוש ברוך הוא בקדושה ובטהרה.